הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים, חורבן הבית, בית ראשון מפני מחרה, מפני שהיו בו שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות וגם שפיכות דמים. בית שני היו עסוקים בתורה ובגמילות חסדים מפני מחרה, מפני שהייתה בו שנאת חינם. איך גם גמח, גמילות חסדים וגם שנאת חינם? נראה בהמשך. בכל אופן אומרת הגמרא ללמדך, ללמד ששקולה שנאת חינם כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שערי נחרב הבית וכל פעם בגלל סיבה אחרת, אבל זו אותה תוצאה, נחרב הבית. אם זו אותה תוצאה, נחרב הבית, אבל סיבה היא שונה, כנראה שהסיבה שווה במשקלה, כי התוצאה היא אותה תוצאה. יותר מכך, בית ראשון נחרב אחרי 70 שנה חזרו לבניין הבית, ובית שני נחרב עדיין אנחנו בגלות. איך ייתכן שהשנאת חינם היא כל כך חמורה? אומר הגאון מווילנה, מופיע באבן שלימה, פרק ג', לנו נדמה ששנאת חינם זה בין אדם לחברו, אבל זה לא נכון, יש כאן חיסרון גדול. בין אדם למקום, השורש של שנאת חינם זה חיסרון בהשגחה פרטית ובמידת הביטחון. שנאת חינם בא בעקבות מה שפלוני הזיק לי, גנב לי, ביש אותי בעיניים שלי. בהרבה מקרים אדם מגיע לרב בשאלה, הרב הוא לקח את מקום החנייה, מה עושים? אבל הוא לא מספר שהוא לקח את מקום החנייה לשכן שלו פעמיים לפני כן. כל פשעים אדם רואה, חוץ מהפשעים של עצמו. האדם רואה את המציאות כפימה שהצרכים שלו מאפשרים לו לראות את המציאות. הוא רואה את המציאות כפימה שהוא מרגיש, רוצה, חושב ומבין, כפימה שהצרכים שלו מאפשרים לו לראות את המציאות. אז כעת כואב לו כי לקחו לו את מקום החנייה. את זה הוא רואה, את זה הוא מרגיש. הוא לא מודע לכך, לא רוצה להיות מודע לכך שיש מערכת רחבה, ומה שלקחו לו כעת את החנייה זו רק תוצאה. אנחנו לא מצדיקים את התוצאה, אבל בכל אופן, אם אדם רוצה לפתור דברים, הוא לא אמור להראות לעצמו חצי מציאות, כי כדי לפתור את הבעיה במציאות צריכים לראות את כל המציאות. אולי האדם מקנה בחברו, הוא לא מצליח להסתדר עם העובדה שחברו הוא מצליח והוא לא, הוא מקנה, הוא מרגיש מה שיש לחבר שלו זה היה אמור להיות שלו, או הוא היה אמור להשיג את זה, כך הוא חושב. הוא לא מבין למה הוא לא משיג מה שהחבר שלו כן משיג. אדם בטעות מאמין שההצלחה של חברו היא על החשבון שלו. הוא אומר בעצם אין מקום לשני, אין מקום לשני אנשים מצליחים, זה בלתי אפשרי, זה לא מסתדר, אז הוא לקח את המקום שלי. הקינה מוציאה את האדם מהעולם, אז הוא כועס על חברו. כדי להתגבר על הקינה, האדם בטעות מאמין שהבעיה היחידה היא מה שהחבר שלו מצליח, וזה על חשבונו. אבל אם והיה, והוא היה מאמין שהכל משמיים וההצלחה של האחר היא לא על חשבונו, אלא הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, מה שמציק לנו זה לא ההצלחה של האחר אלא הפרשנות. אם הוא מצליח זה אומר שאני לא טוב, אם הוא מצליח זה אומר שאני לא שווה, אם הוא מצליח זה אומר שלי אין סיכוי להצליח. איפה הבעיה? לא אצלו, לא בין אדם לחברו, אלא אדם בינו לבין עצמו, במשמעות שהוא מעניק למציאות, וגם בין האדם לבורו, שהוא לא מאמין שהוא יוכל להצליח ולהתקדם. האמת היא שהכישורים וההצלחה של השני לא אמורה להפריע לאדם, לא אמורים להפריע לאדם, לעבודת השם שלנו זה לא אמור להפריע, בכלל לא אמורים להתעסק עם זה. מי שנכשל בשנאת חינם זה בא בגלל שהלב שלו רחוק מהקדוש ברוך הוא, כי הוא מפרש את המציאות שיש מי שלקח, לא, מי שמצליח זה על חשבונו. הצדיק נמדד באמונה שלו, וצדיק באמונתו יחיה. החיות שלו, השגרה שלו היא מעולה באמונה. הדיברה האחרונה בעשרת הדיברות היא לא תחמוד, כלומר לא לרצות מה שיש לזולת, לא לרצות מה שיש לאחרים. אנחנו בטוחים על מה יש לשים דגש, על מה? על הדיברות בסגנון של לא תרצח, לא תגנוב. בטח לשים דגש על אנוכי השם אלוקיך או לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, יש לשים דגש על שמירת שבת. אבל פחות שמים לב על הדיברה האחרונה, לא תחמוד. לא תחמוד, הכוונה היא להיות מאושר, להיות שמח בחלקך, לא לקנא בזולת, לרצות מה שיש לנו, להאמין שמה שיש לנו זה הכי טוב שיש. באמת, בואו נשים לב מה כתוב באבן שלימה פרק ג' בעניין הביטחון. בעניין הביטחון והסתפקות במה שיש לאדם הם כללים למידות טובות, הם הכלל, הם השורש. ההפך זו התאווה והחמדה. היסוד למידות הטובות זה הביטחון בהשם. העבירות מגיעות בגלל שמרגיש האדם שחסר לו, מפרש האדם שחסר לו משהו, היות והוא מפחד שחסר לו משהו, לכן בגלל זה הוא לא מסתפק המועט. האמונה היא לא לדאוג את דאגת המחר, האמונה היא ההתעסקות של האדם בהווה, בעבודת השם בהווה. ואמר הוא הרב חיים ויטל כתב, החמדה היא אב התומה, כי מביאה את האדם לידי שנאה, גזל, שבועת שקר, רציחה. היא העשירית שבדיברות, והיא שקולה כנגד כולם. החומד לא מאמין בהשגחה פרטית. עוד כתב באבן שלימה, העוף הטורף הוא אסור. למה? הוא טורף, הוא מנסה להשיג יותר עם מה שמגיע לו, הוא טורף את האחרים. הבהמה הכשרה היא מעלת גרה. מה הכוונה? היא אוכלת את מה שיש לה, והיא אוכלת את זה עוד פעם ועוד פעם, שוב ושוב. היא מעלת גרה באופן חיובי, זה סמלי, מסמל שאדם שמח בחלקו, מתעסק עם שלו ולא עם דמיונות, מה שאמור להיות שלא, לא, הוא רק מתעסק עם שלא באמת. מפרסת פרסה זה אלה שלא דורסים ולא מנסים להשיג את מה שלא שלהם. לכן ואהבת לרעך כמוך או לא תשנא את אחיך בלבביך, זה כל כך עיקרי, כי זה סמל הביטחון בהשם. והגמרא מסכת יומא אומרת, בבית ראשון היו רשעים, אבל היה להם אמונה או ביטחון בהשם, ולכן יצאו לגלות רק 70 שנה. אבל בית שני, אמנם כן העמידו דבריהם על דין תורה, אבל בכל אופן הם היו להם בעיה של חוסר ביטחון בהקדוש ברוך הוא, ולכן הם סבלו משנאת חינם. וזה כל כך חמור, מכיוון שזה מעיד על חוסר אמון בבורא עולם, שלכן הם יצאו לגלות עד היום הזה. אמנם בבית ראשון הם היו עובדים עבודה זרה, אבל בכל אופן הם היו מאמינים בהקדוש ברוך הוא. איך ייתכן לעבוד עבודה זרה כשיש אמונה או ביטחון? הרמב"ם פרק א' מלכות עבודה זרה כותב, וכשישראל עבדו עבודה זרה הם האמינו בהקדוש ברוך הוא, הם האמינו בהשגחת הקדוש ברוך הוא על העולם. הם רק חשבו שיש עוד מישהו בעל כוחות, לא בגלל שהוא בעל הכוחות מצד עצמו, לא, אלא כי הקדוש ברוך הוא נתן כוחות לאותו מקור כוח. הייתה להם טעות נוראה, שהם חשבו שצבא השמיים, כוכבים מוסרפי מעלה, גם קיבלו כוחות להניג את הבריאה, והם חשבו שאם הם יקריבו בעבורם קורבנות הם יקבלו השפעה מהם. ולכן למרות שרשעים היו, הם תלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא, אלא בעוד גורמים, לא רק בקדוש ברוך הוא. בבית שני הייתה להם שנאת חינם, מחשבות ורגשות של קינה, למה הוא מצליח, איך הוא מצליח, למה הוא כן ואני לא, עוד מחשבות שכאלה. וזה מה שאומר הגאון מווילנה, יש ארבעה מיני בהמות שיש בהם סימן טהרה, שפן, ארנבת, גמל וחזיר. המדרש אומר, ארבעת המינים האלה הם כנגד ארבע גלויות, גמל כנגד מלכות בבל, שפן כנגד מלכות יוון, ארנבת כנגד מלכות מדי, חזיר כנגד מלכות אדום. אבל יש חילוק בין המינים האלה. מעלה גרה זה סימן פנימי, מפריס פרסה זה סימן חיצוני. מעלה גרה זה בתוך הגוף של הבהמה, מפריס פרסה זה חיצוני. בסימני תומה, מי שלא מעלה גרה סימן תומה פנימי, מי שלא מפריס פרסה סימן תומה חיצוני. כעת שפן, ארנבת וגמל הם מעלי גרה, הסימן הפנימי שלהם טהור, אבל חזיר הוא רק מפריס פרסה, יש לו רק את הסימן החיצוני, וסימן התומה שלו הוא פנימי, הוא לא מעלה גרה. לעומת השפן, הארנבת וגמל שהם מעלה גרה, כלומר הסימן הפנימי טהור, רק הסימן החיצוני אין להם את המפריס פרסה. בבל, יוון ומדי הם כנגד גמל, ארנבת ושפן, הרוע שלהם ניכר מבחוץ, לא מפריסי פרסה, אבל בפנים הם כן בסדר, הפנימיות שלהם היא לא כל כך רקובה, הם כן מעלה גרה. הגלות של בית ראשון זה הגלות של בבל, בית ראשון מדי, בית ראשון יוון, היה בבית שני, אבל הרובה נעשה על ידי אדום. הפנימיות של בבל, מדי ויוון זה גמל, ארנבת ושפן, כאן לא כל כך רקובה, אם כן מעלה גירה, רק כלפי חוץ לא טובים. אבל הגלות של עשיו, אדום, חזיר עד היום, חמור מאוד. יחר זמן החזיר מיער, זו מלכות אדום, הגלות הקשה ביותר, זה החזיר, פורס תלפה, ואומר, כשר אני, אבל באמת, החורבן הוא עמוק, הוא רקוב מתוכו, כך הוא החזיר, וכך הוא הריקבון בחורבן בית שני בסינת חינם, יותר מאשר עבודה זרה, גילוי הריות ושפיכות דמים, ומידה כנגד מידה, ראשונים. נתגלה אבונם, העברה שלהם הייתה חיצונית, הפנימיות הייתה קשרה, נתגלה גם הקץ, 70 שנה, גלות ביד, בבל, מדי, רק החיצוניות רעה. אבל הארונים בית שני, לא נתגלה אבונה, הם היו עסוקים בתורה, בגמילות חסדים, כן, עושים מעשים טובים, אבל הפנימיות חמורה, רעה, החיצוניות הייתה נראית טוב, העמידו דבריהם על דין תורה, כך אומרים חזל, אבל בפנים היו רקובים, הם היו מלאים בקינה, מלאים בשנאה, מידה כנגד מידה, הם גלו ביד, עשיו ו... שהפנימיות שלו רקובה, רק החיצוניות היא מרשימה, אבל הפנימיות לא. ולשון הגמרא ביומא, טובת ציפורנם של הראשונים מקריסן של האחרונים. הפירוש הפשוט, ציפורן זה פחות משמעותי מקרס, ורוצים לומר שבית ראשון הציפורן שלהם טובה מהקרס של אנשי בית שנים. אבל בעוד עומק על בסיס מה שאמרנו, אומר הגאון מבילנה, ציפורן זה מפריס פרסה וקרס זה מעלה גירה. אצל הראשונים החטא היה חיצוני כמו מפריס פרסה, אבל אצל האחרונים החטא היה בתוך הלב פנימה, הפנימיות הייתה מקולקלת, המעלה גירה, הקרס, ולכן עדיף הציפורן, החטאים של הראשונים, בית ראשון יותר מאשר הקרס של האחרונים, כי בבית ראשון החטאים היו חיצוניים, אבל בבית שני החטא היה הרבה יותר פנימי. אפשר שאדם יעשה מעשה חסד, אבל הוא לא חי חסד. מה זה אומר? הוא עושה חסד, אבל הוא לא חווה את זה. הוא באמת דואג לאחרים, אבל הוא לא חי את זה. הוא באמת דואג לאחרים, עוזר לאחרים, אבל במוח שלו הוא עסוק איך להשיג עוד תרומות לאחרים, איך לדבר עם הגביר, איך לשכנע אותו להביא כסף, איך לצייר את המצב של המשפחה באופן דרמטי כדי להשיג עוד תרומות. זה עסק, הוא בעל עסק נפלא, מצליח, נפלא מאוד, יש לו הרבה מאוד מעשים טובים, אבל לב, הכוונה היא שהוא אוהב לעשות חסד, זה אין לו, הוא לא רק בעל מקצוע, הוא לא רק בעל עסק של חסד, אלא הוא עצמו מדי פעם ניגש למשפחות עניות, והוא פוגש אותם, והוא עוזר להם, והוא מזדהה עם הכאב, והוא מזכיר לעצמו שהוא אוהב את החסד, את הנתינה, את ההרגשה הטובה שיש לזולת, שהוא מקבל את החסד, יש לו לב טוב. המשמעות היא מעשים עם הלב, יחד הם אלה שמביאים את האדם לתוצאות טובות, זה פנימיות וחיצוניות. פנימיות לבד זה לחשוב ולדמיין את הצער של האחר, זה לרצות של האחר יהיה טוב, אבל בפועל הוא לא עושה, אבל הוא כן היה רוצה לעשות. מצד שני יש לנו את האדם שהוא עושה הרבה, אבל אין לו רצון וחשק וכוח לפגוש את הסובל, לשמוע את המצוקה שלו, ולו מדי פעם הוא לא מתרגש מהעזרה, הוא לא מתרגש ממה שאנשים כל כך שמחים, ממה שהוא נותן להם. לא. הוא כן מתרגש כשהוא מצלם את העזרה, כי אז העזרה שלו זוכה להערכה מהחברה, והאדם בהרבה מקרים מעריך את עצמו כפי כמה שהוא חושב שהחברה מעריכה אותו. לאהוב חסד זה לא רק לתת לאחר, אלא גם אחרי שנתנו לאחר, לדמיין ולסמוך מהדמיון הזה כמה החיים של האחר יהיו טובים יותר בגלל החסד. כלומר, לתת לאחר זה נפלא. אבל לאהוב לתת לאחר זה פנימי, לאהוב לתת לאחר זה לא לדמיין כמה כבוד אני אקבל בגלל שיש לי הרבה עוקבים שעוקבים אחרי העשייה שלי, לא, אלא אני ממש שמח מהדמיון שאני מדמיין, המשפחה הזו כעת יהיה להם מה לאכול בשבת, האדם הזה יוכל לחתן את הבת שלו, הוא ישיג עוד קצת תקווה שהחיים שלו ישתנו לטובה בגלל העזרה הרפואית או העזרה הנפשית. לאהוב את הדמיון, את התמונה, את הציור, איך הזולת ירגיש טוב. אנחנו מקרבים את היהודי הזה לעוד קצת עבודת השם. איזה סיפוק, עושר ושמחה יהיה לו בחיים. לזה קוראים אהבת חסד. אדם שיש לו 10 שקלים בארנק, הוא יכול לקנות בזה שתייה, אבל הוא מעדיף לתת את זה לצדקה, וזה נפלא. ואם הוא מעדיף לתת את זה לצדקה, זה נפלא, אבל אם הוא מדמיין לעצמו, כעת אני מבטר על 10 שקלים, ואני מרוויח הרגשה טובה, שתהיה לאותו אדם. הוא חווה את זה, הוא מרגיש את זה, הוא מדמיין את זה, הוא נהנה מההרגשה שיש לזולת. זה מה שאומר דוד המלך, נתת שמחה בליבי, מת דגנה ותירושם רבו. פירוש אחד, אם אני עובד את השם, אני רואה את השכר שיש לרשעים, דגנם ותירושם רבו, אני אומר לעצמי, אם כך לא עברי רצונו, לא עושה רצונו על אחד כמה וכמה, כמה שכר יהיה לי, כמה שפע יהיה לי, אם להם יש כל כך הרבה שפע, כמה שפע יהיה לי. אבל דבר נוסף, הפירוש הוא נתת השמחה, בליבי מת דגנם ותירושם רבו, השמחה היא מכך שיש להם עוד. עוד, ככל שיש להם עוד, זה מעניק לי הרגשה טובה. צריכים להתאמן בזה, לפתח את הכישרון בזה. האדם מדמיין את השפע, את הנעימות, או את התוספת שמתווספת לאדם האחר, ומזה הוא מרגיש טוב, זה מלא אותו. הוא לא עושה חסד לאלפי אנשים מן השפה ולחוץ לו, אלא הוא נותן והוא שמח לתת, כי הוא שמח שהמקבל מקבל. יש מי שעושה חסד, ויש מי שאוהב לעשות חסד. זה לא תמיד אותו אדם. יש מי שעושה חסד ואוהב פרסום, ויש מי שעושה חסד ואוהב את החסד בעצמו, הוא פנימי. אם אנחנו רואים מישהו שהוא חוזר בתשובה, הוא לא כעת חזר בתשובה, זה לא קרה הרגע, זה לא בגלל הרצאה אחת, לא, הוא לא חזר בתשובה כעת, אלא זה תהליך, כלומר הוא כבר כמה שנים בינו לבין עצמו חושב על משמעות החיים, על הקשיים, על התמודדויות, על אתגרים, הוא אפילו כבר חשב איך הוא יענה לאנשים שישאלו אותו, למה יש לך כיפה על הראש? הוא ענה בדמיון שלו, למה הוא שינה את הלבוש שלו, למה הוא אוכל כשר, למה הוא שומר שבת, יש לו כבר תשובות להכל, הוא כבר מחכה שישאלו אותו, כי כבר דמיין מאות פעמים מה הוא יענה לאותם אנשים. הוא לא חוזר בתשובה בגלל הרצאה אחת או בגלל שיחה אחת. בהחלט, יש ערך וחשיבות לאותה שיחה והרצאה, אבל הוא חוזר בתשובה כי זה מתבשל מהלך חיים שמתבשל אצלו הרבה זמן, שנים. זה מתבשל אצלו במוח, עד שבהרצאה אחת הוא מפנים את החשיבות. אותו דבר שמישהו יורד מהדרך, רחמנה ליצלן. הוא לא יורד מהדרך בגלל שפעם אחת היה קשה לשמור שבת, אלא בגלל שש שנים. הוא לומד והוא מתוסכל, הוא ביהדות והוא מרגיש יותר רע מאשר טוב, אין לו חוויה. חיוביות, זה לא מתחיל ביום אחד, אלא תוצאה של הרבה ימים, הרבה חודשים, הרבה שנים. אומר הפסוק, ויאמר השם יען כי ניגש העם הזה בפיו, ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני, היות שהלב היה רחוק ממני, ובשפתיו כיבדוני, אבל הלב היה רחוק, ועירתם ממצוות אנשים מלומדה, לכן אני אוסיף להפליא את העם הזה, הפלא הפלא, עבדה חוכמת חכמה, וגם הבינה של הנבונים גם היא תיפגע. הוא לומד והוא מתפלל, זה נפלא, אבל אם תירתם אותי מצוות אנשים מלומדה, ליבו רחק ממני, אם כן, האדם יכול במשך שנים רבות לקיים את הכל, אבל אין לו קשר עם הריבונו של עולם. הכל מתוכנת, והמתוכנת הוא ההפך מהנפש הבריאה שרוצה לא להיות מתוכנת, אלא לצמוח, להשתנות, להשתפר. עבודת השם זה פנימיות, תפילה, להכניס כוונה, לימוד, להכניס כוונה, ללמוד עם כוונה, מעשה חסד עם כוונה, להוסיף את הערך לעשייה. כמו שאדם בדוגמה הוא רוצה למכור מוצר, הוא לא מוכר רק מוצר, אלא הרגשה, זו הכוונה מותג, הוא מוכר מוצר לניקוי בית, הוא מוכר את ההרגשה, דמיון שהבית נקי מבריק עם ריח טוב, כלומר לא מוכר מוצא, מורים רגשות, ככה האדם צריך בתפילה, בלימוד במעשה החסד להוסיף את המשמעות של מה שהוא עושה, הוא מתחבר לילד שלו, הוא משחק איתו, אוהב אותו, מדמיין את הצמיחה שלו, את הבריאות הגופנית, הנפשית, הרוחנית שלו, הוא מתחבר לתפילה, הוא לומד את מילות התפילה, הוא לומד על משמעות התפילה, הוא לומד מושג חסידות, כך הוא מוסיף טעם לשגרה שלו, לאופי שלו. גם בעל מקצוע, דוגמה, רבי בחיידר, מורה בכיתה, צריכים כל כמה זמן ללמוד עוד ועוד על הנושא שהם עסוקים בו. למה? כי הם צריכים לרענן את עצמם, להתחדש, כדי לא להגיע ידי שחיקה, לא אוסיף את המשמעות לעשייה. למה אני עושה ואיך זה תורם? מה שאני עושה, כדי שלא יהיה בליבו רחק ממני. וגם כאשר יוצאים לגלות, יש משמעות. הגמרא מסכת בתרא אומרת שהקרובים שהם כפני תינוק, כשהפנים שלהם איש אל אחיו, פונים זה אל זה, זה בגלל שעם ישראל בדרגה של עושים רצונו של מקום, אבל אם הם עורף לעורף, אז הם לא עושים רצונו של מקום, ולמה נחרב הבית? מפני חטאינו גלינו מארצנו, אז ברור שהחורבנו בגלל העבירות. אומרת הגמרא מסכת יומא בזמן החורבן, מה היה הקרובים איש אל אחיו? איך? למה? הרי נחרב הבית, נחרב הבית, צריך עושה רצון השם בעולם. אומרים המפרשים הרבה ביורים, אחד מהם בזמן החורבן כבר כולם חזרו בתשובה, הם ראו את התוצאה של החורבן, הם חזרו בתשובה, אבל זה היה מאוחר מדי לעשות תשובה בשלב הזה. אם היו שומעים בזמן הבית, אז היה יותר טוב, דיברתי אלייך, בשלוותייך, אמרת לא ישמע, אם ככה, החורבן. אבל בכל אופן היה ערך לאותם הרהורי תשובה שבזכות זה הקרובים היו מעוררים זה בזה. ופירוש נוסף, יוצאים לגלות, גם יוצאים לגלות, אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, עבודת השם בזמן הגלות היא חשובה, עידוד וחיזוק לעם ישראל לפני הגלות עדיין חיבה יש לקדוש ברוך הוא כלפי בני ישראל בכל זמני הגלות, בכל הקשיים, בכל ההתמודדויות, יש משמעות, יש תקווה, אם כן, תהיה נחמה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.